תיארנו את שני הכיוונים, ימין ושמאל. חוויה של שלמות של האני שנמשכת החוצה, זאת אומרת מציאות מבחוץ שהיא חסרה, מול חוויית האני ממקום חסר, שרואה את השלמות מחוץ אליי, שלשם אני שואף. זה המושג, כמו שאמרנו, מלמעלה למטה או מלמטה למעלה. מה גורם לשני הכיוונים? מאיפה זה נובע? מה גורם לזה? על זה כתוב, אפשר לראות את זה בתרשים שלפנינו, ששורש קו שמאל בכתר בעל מודע זה הרצון. ושורש קו ימין בעל מודע זה התענוג. זאת אומרת, הדרגה שנקראת עתיק, שנקראת בלשון של הקבלה, שזה תענוג, מול הדרגה שנקראת אריך, שזה הרצון, לכן אפשר לראות את זה בתרשים שלפנינו מצד ימין, שעתיק נמצא בצד ימין, תענוג, ואריך נמצא בצד שמאל, שזה שורש קו שמאל. עכשיו כאן יש לנו שתי מילים מאוד מאוד משמעותיות. רצון ותענוג. הרצון ותענוג זה בעצם שתי תנועות נפשיות הפוכות לגמרי. שהגרעין שלהם שונה לגמרי. זאת אומרת, חוויית תענוג היא חוויה הפוכה לגמרי מחוויית רצון. לא שאנחנו לא יודעים שאדם רוצה דברים כדי להגיע לתענוג, ברור. אבל המושג רצון, כמו שמיד נסביר, והמושג תענוג, זה שני מושגים הפוכים. בלשון שכתובה בספרי החסידות, שרצון זה תנועה נפשית ממך החוצה. זה נקרא אור ישר, אור שנמשך ממך החוצה. ותענוג זה אור שנמשך פנימה לתוכך. עכשיו, מה המושג הזה? מה בעצם זה אומר? אומר כך. להתענג במשהו זה בעצם לחוות את עצם ההוויה שלך, את עצם הקיום שלך. להתענג זה להיות. להיות פירושו זה להרגיש את השלמות שלך, להרגיש את עצמך. לרצות זה בדיוק הפוך. זה אני חסר, אני לא שלם, ושם בחוץ יש משהו שאני רוצה אותו. אני רץ החוצה. אני כאילו רץ למקום שבחוץ. גרעין של כל רצון זה חיסרון. אי אפשר לרצות אם אני לא חסר. בואו ניתן דוגמה פשוטה.
גם ברוחניות.
בואו ניתן דוגמה פשוטה, קודם כל גשמית, אחרי זה אני אבין את השורש הרוחני של העניין יותר. ואיך נבין מתוך זה למה זה שורש קו שמאל. אדם, יש לו מכונית שהוא מאוד מרוצה ממנה. מאוד טובה לו, לא רוצה שום דבר אחר. זה טוב לו, זה עושה לו טוב, הוא נהנה ממנה. מבסוט, אין לו שום סיבה למשהו אחר. זה יכול להיות מכונית, זה יכול להיות עבודה, זה יכול להיות כל דבר. טוב לי. נהנה מזה. אם אני נהנה מהמכונית שלי, אני ארצה אחרת? למה? נהנה, טוב לי. מתי אני מתחיל לרצות? יש תקלה פה, תקלה שם, זה כבר זה, זה כבר לא זה, זה כבר מעיק עליי, זה מפריע לי, המצב שלה, אני, חשוב לי שיהיה, חשוב לי שתהיה חדשה יותר, נושא טוב יותר. ברגע שאני מתחיל להרגיש שחסר לי היותר טוב, או מה שיש כרגע הוא משדר לי לא טוב, אז מתחיל להתעורר הרצון. לאותו דבר. אם אני לא מרגיש חוסר, למה שאני ארצה? ממה יגרום לי לרצות? התנועה של רצון מתחילה בתנועת החוסר. יש שאלה שכתובה בספרים, התלבטות לא פשוטה, שגדולי ישראל הראשונים התלבטו לפני תורת הקבלה. איך אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו משהו? איך אפשר להגיד שהוא רוצה בכלל? ברור שהוא רוצה, כתוב בתורה. אבל איך אפשר להגיד שהוא רוצה? כי כל רצון מבטא, אם הוא רוצה ממך פעולה מסוימת, זה חסר לו. המורה חסר? המורה הוא שלמות אינסופית. אז איך שאחלי רוצה? הם התלבטו. לא נדון כרגע על הפתרונות שהם נתנו. רצון, רצון נברא, היה שם שאלות לא פשוטות. מה זה המושג רצון? מה תורת הקבלה והסבירה את זה בצורה מאוד פשוטה? כדי שהבורא ירצה עולם או פעולות, הוא צריך לעשות קודם כל צמצום, חלל. חלל זה כביכול ליצור מציאות תודעתית לא שלמה, חסרה, ואז אפשר לרצות שזה יתמלא, אפשר לרצות שזה יהיה. עוד פעם, לא נסביר זה כרגע למעלה, אבל הנקודה היא צמצום, חלל, זה המושגים, מי שקצת מכיר את מושגי החסידות, זה המושג, זה שורש קו שמאל. קו שמאל זה קו של צמצום. של דין. אבל באופן הפנימי, השורש של קו שמאל זה רצון. רצון מתחיל עם תודעה של חוסר. אז אצל הקדוש ברוך הוא יוצר כביכול חלל, הוא משער מה יהיה אם הוא לא יהיה פה בגלוי, עושה צמצום, עושה חלל, ואז מתעורר הרצון. כן.
הרי הקדוש ברוך הוא כותב שעלה ברצונו פשוט, אז לפני...
כן, אני באמת... שאלה מצוינת, אבל בגלל קוצר היריעה העכשווית פה, אנחנו לא נדון על זה על הדברים העמוקים, אני אגיד רק משפט, יובן. כתוב בספרי החסידות שהספירה הראשונה לפני הרצון זה המלכות. עוד לפני הצמצום, זה נקרא ספירות הגנוזות, ספירות אין קץ. ההתחלה זה המלכות. מלכות זה שפלות, חוסר, שמעורר את הרצון. זה לא מתחיל ברצון, זה מתחיל במלכות שקדמה לרצון. אז גם לפני המושג צמצום הגלוי, יש צמצום נעלה, ואופה, אני לא רוצה לקנות איזה משהו עמוק מדי, ולא כרגע לעניין שלנו. אבל גם לפני הצמצום זה מתחיל בחוסר, בהשערה שנקראת מלכות. נמשיך הלאה, אבל פעם זה בהערה מוסגרת, נעזוב את זה כרגע. כל רצון מתחיל בחוסר. ללא חוסר אין רצון. ממילא, זה אומר שאו שאני חסר ואז אני רוצה להשיג את הדברים שבחוץ, או כשצריכים לעורר רצון, אני צריך לעורר את החוסר. כשאני אעורר את תחושת החוסר, אני ארגיש מה חסר לי, אני אראה שיש משהו אחר שאין לי אותו, אז אני אוכל בכלל לרצות. ולכן רצון זה שורש קו שמאל, שבהמשך אנחנו נלמד על כל מיני, כבר בשיעור הבא, על כל מיני חלקים בחיים שלנו, כל מיני תחומים בחיים, ששייכים במיוחד לקו שמאל, ומעבר לתחומים האלה, ודאי, כל המקום ששואף להישגים, כל המקום שרוצה התקדמות, כל מקום שרוצה הישגים מבחוץ אליי, זה מתחיל, זה שייך לשמאל, זה מתחיל מלמטה. זאת אומרת, אתה מתחיל להרגיש את החוסר, ואז אתה שואף למה שמעליך. עכשיו, כמובן, כמו שאמרנו, זה עיקר החיים שאנחנו מכירים בדרך כלל. זה המושג חיים בצורה פשוטה. אתה מרגיש חוסר ורוצה להתקדם. המקום היותר נסתר, היותר סודי, מבחינת התודעה, זה המקום של העונג. עכשיו, עונג בכלל, צריכים לדעת שזה בכלל לא דבר פשוט. מבחינת ההוויה הפנימית. כי עונג זה משהו הפוך לגמרי מרצון. זה משהו אחר מבחינת החוויה. עכשיו, לפני שאני אסביר מה זה, המקום הזה, ודוגמאות של זה, נגיד משהו פרקטי מאוד מאוד פשוט, שנקלוט את הדבר. יש כאלה שלא ניצבים מול מצב מסוים, והם לא מסוגלים ליהנות ממנו. לא מסוגל ליהנות. למה הוא לא מסוגל ליהנות? כי הוא רוצה. כמה שאני יותר רוצה, אני פחות אהנה. כשאני בא עם הדחף של הרצון, הרצון לא נותן ליהנות. למה? כי מה הרצון עושה לי? בתודעה. הוא בעצם זורק אותי החוצה. הוא כאילו זורק אותי למקום אחר. ואני אומר, זה משהו מאוד מאוד פרקטי. בואו ניתן לכם דוגמה כדי שתבינו. נתקלתם פעם מישהו שמאוד רוצה לישון, מחר בבוקר הוא צריך לקום מוקדם. ואם הוא לא יקום מוקדם, הוא לא יתפקד כל היום, לא יהיה לו זמן אחר כך לישון. והוא מאוד מאוד צריך לקום מוקדם, הוא מאוד רוצה להירדם. כמה שהוא יותר רוצה להירדם? הוא לא ירדם. למה? כי הוא רוצה להירדם. רוצה, מאוד רוצה, זה לא ילך. דוגמה. אני צריך להבין, יש כאן איזו דינמיקה פנימית, אבל זה לא רק בדוגמה הזאת. יש חוויות נפשיות שמאוד קשורות אל הימין. לדוגמה, לאהוב. אהבה היא באה מחוויה פנימית של עונג. שעוד נדבר על זה, זה קו ימין. מי שמאוד רוצה לאהוב, ורודף אחרי האהבה, רודף, אני חייב לאהוב, אני חייב לאהוב, אני רוצה לאהוב, אני חייב לאהוב. אהבה בורחת ממנו. ומה שמבריח אותה, זה הרצון. כולם מכירים את הפתגם הזה, כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. חושבים שזה הפתגם הזה, זה סוג, ככה הקדוש ברוך הוא גזר, אתה תרדוף, אז הקדוש ברוך הוא יגזור שזה יברח. זה לא ממש כך. זה משהו בחוקיות של הרודף, שלא נותן לך להתחבר לעצמך, שזה המקום של כבוד אמיתי. המקום שמתחבר באמת למקומו. הרב יצמח צדק, רק שם ראיתי את זה, במצוות האהבה, לא ראיתי את זה במקומות אחרים, אבל זה מספיק שזה כתוב שם. הוא אומר, משפט מאוד מעניין, הוא אומר, כל הרודף אחר האהבה, האהבה בורחת ממנו. כך הוא מבין. משתמש באותו דגם של לשון, לעניין הזה. שם הוא מסביר איך אהבה אי אפשר להכריח אותה. להכריח אותה, איך מכריחים משהו. הכוח המכריח, הדוחף, המשתלט, זה כוח הרצון. אין תקיף כרצון. אין דבר שעומד בפני הרצון. רצון זה כוח מאוד חזק. זה כוח שרואה משהו בחוץ, פועל, מנסה להשיג, מכריח. באמת, יש דברים שאם תרדוף אחריהם עם רצון, אתה תשיג אותם. איזה דברים שנמצאים בחוץ, דברים שנמצאים בקו שמאל, אז הרצון החזק והתקיף להשיג את הדבר, יגרום לך להשיג אותו. זה הכוונה, אין דבר שעומד לפני הרצון. מה לא תשיג עם הרצון? אהבה. לא תשיג עם הרצון מנוחה. מיד נבין אם נשתמש בביטוי מנוחה. לא תשיג עם רצון עונג, שהוא השורש של אהבה ומנוחה, כי רצון זה בדיוק תנועה הפוכה מהעונג. היום בשנה, היום בשבוע, שהוא מאוד קשור עם מנוחה ועם עונג, זה יום השבת. שבת זה יום מנוחה, ושבת זה יום של תענוג, וקראת לשבת עונג. ומי שיודע, בהלכה, בשבת העונג הוא לא רק עונג רוחני, הוא גם עונג רוחני. צריכים זמירות, צריכים להתפלל מתוך חוויה של תענוג. אבל העונג צריך להופיע גם בגשמיות, כפשוטה, אוכל ודברים אחרים, מידה מוצעת וכו'. שבת זה יום של עונג ומנוחה. ממה נחים בשבת? איך נחים משבת? איך מתענגים בשבת? הדבר העיקרי שצריכים לנוח ממנו, לפני שנגיד, זה, בואו תארו לעצמכם, יושב הבן אדם בשבת. יש לו כל כך הרבה דברים לעשות. אסור לעשות אותם בשבת. הוא צריך לפתור, לתקן את הדבר הזה, ולהשיג את זה, ולכתוב את זה, ולעשות את זה. צריך הרבה דברים לעשות. בחיים יש לו הרבה הישגים, הרבה מה להתקדם. הוא יושב בשבת, ולא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא ינוח, הוא יסבול, הוא יתענג, הוא יסבול. כי הוא רוצה וזה לא יכול להתממש. אז עדיף, יש כאלה אנשים שהימים הכי קשים שלהם בשנה, זה השבתות והחגים. יש אנשים שתיקח אותם למנוחה, והכנסת אותם לחוויה דרמטית מאוד גדולה. כי הוא, אם הוא לא זז ועושה, שזה כמובן טיפוסית, אם הוא לא זז ועושה ומתקדם, משהו בפנים בתוכו לא יכול לשאת. עיקר המנוחה בשבת, מעבר כמובן להלכות הפשוטות, זה להרפות מהרצון. לעזוב את הרצון. להרפות ממנו. זה לא המצאה שלנו. מה? גם רצונות שבקדושה. כל רצון. כי רצון זה אותו דבר. למשל, למה לא מתפללים על חולים בשבת? מה, זה לא רצון של קדושה? שבת היא מניזוג. לא זועקים. למה לא זועקים? יש עניין גם לא. למה לא מבקשים על פרנסה בשבת? למה לא מבקשים על הגאולה בשבת? מבקשים? לא ראיתי. יש לנו בברכות של תפילת 18, יש לנו ברכות ראשונות שאומרות או סוכות בגדלות השם, יש לנו באמצע את הברכות שמבקשות צרכים. רפואה, פרנסה, גאולה, את צמח דוד עבדך מירת עצמיה. יש לנו ברכות מיוחדות. מגיע שבת, הכל מבטרים על זה. יש ברכה כללית שמדברת על קדושת השבת, על העניינים של השבת. שם יש גם בקשות, אבל זה בקשות ממקום אחר לגמרי. הבקשה החסרה איננה. עכשיו, למה זה? כי שבת, גם רצון רוחני זה לא מנוחה. זאת אומרת, יש איזה מקום פנימי ששבת זה סוד של שלמות. מה אמרו חכמים? איך אדם יכול לנוח בשבת? לפי ההסבר שכרגע הסברנו. הם השתמשו במשפט מאוד קצר שמבטא את הרעיון הזה. אמרו כך, כל מלאכתך עשויה. יום שישי סגרת את הבסטה עם כל הצרות, הכל נשאר, מוצאי שבת זה ייפתח עם כל הצרות שיש שם, שבת, לא אני השארתי את זה באמצע, שבת, לא אחר כך, שבת הכל עשוי, לא הכל יעשה, עכשיו הכל עשוי, כל מלאכתך עשויה. זאת אומרת, שבת זה כאילו החוויה שבעצם הכל שלם. לא רוצים כלום. רק אם הכל שלם, אתה במנוחה. רק אם הכל שלם, אתה יכול ליהנות, עונג, שבת. גם הקדוש ברוך הוא, שאנחנו שומרים את השבת, כסוד מאוד מאוד גדול, שהקדוש ברוך הוא בעצם שבת בשבת. שישה ימים הוא עבד, ושבת הוא שבת. מובא במאמרי החסידות, ממה הקדוש ברוך הוא שבת בשבת? הוא שבת מהצמצומים. העבודה שלו זה לעשות חלל וצמצום. הסברנו מקודם שעל ידי החלל והצמצום יש רצון, רוצה עולם, רוצה עבודה. שבת הוא שבת מהצמצומים. מה זאת אומרת שבת מהצמצומים? הוא הפסיק להרגיש חסר, שמשם בא הרצון. זה הצמצום שתורש. הפסיק לי. ואז לאיפה הוא חזר? הוא חזר כביכול לשלמות העצמית. עכשיו הכל שלם. עולם הבא, הכל אידיאלי, הכל מושלם. גם אנחנו כדי לשבות, שזה נקרא להתענג, זה אותו דבר. התהליך הפנימי הוא שאתה מפסיק לרצות. מפסיק לרצות בפירושו, מפסיק להרגיש חסר. להפסיק להרגיש חסר זה להרגיש שהכל כבר שלם. ואז אנחנו שואלים את השאלה הכי קשה. יש כזה דבר בכלל? יש כזה דבר? או נגזר עלינו להיות רק בעולם של חיסרון ששואף להשלמה בחוץ. בסוף יבוא. אבל עכשיו אני רק רוצה. בסוף כל פעם אני אחפש. או יש בכלל מציאות של שלמות. פה אנחנו בעצם מבינים שלא רק שיש מציאות של שלמות, הכיוון בנפש בתוכנו, שהוא הכיוון של קו ימין, הוא בעצם מבטא, לכן קו ימין זה מקום פחות מוכר לנו בהוויה, עומת גם נבין למה, כי אנחנו יותר חיים בגלוי בהוויה טועית, זה מקום פחות מוכר לנו, הכיוון של קו ימין זה בעצם כיוון שהחוויה הפנימית היא שלמות, זה מתחיל באמונה במציאות שלמה, וחוויה של המציאות שלמה, אמונה זה כוונה שהתענוג עוד לא גלוי, כי זה על מודע. אתה מאמין במציאות שלמה, המציאות היא שלמה, אותה אתה חווה, וזה נחווה כרגיעה, כמנוחה, כעונג ממה שיש, ראיית הטוב שבתוך המציאות, ומתוך השלמות הזאת, אתה יכול להסתכל שמחוץ אליך יש חוסר, לא אני חסר, יש חוסר שאותו צריכים למלות, אבל זה לא אני חסר, זה מתוך השלמות בא הכיוון להשלים את החוסר שבחוץ. עכשיו, כמו שאנחנו כרגע מתארים את זה, זה ודאי מקום פחות מוכר לנו באמת קו ימין. קו ימין במהות שלו או כל הכיוון שמלמעלה למטה, שזה כיוון, מי שמכיר את מאמרי החסידות יודע שזה כיוון מאוד מאוד מהותי להביא גאולה בכלל. כל הכיוון הזה זה כיוון פחות מוכר. ופה אנחנו נמצאים כרגע, אז הסברתי מה זה ימין, וקצת תכונות של הימין, מבחינת הכיוון, מנוחה, רגיעה, חוויית שלמות, ומה זה שמאל? חוסר ששואף בחוץ. איפה הגרעין של האני יוצא מתוך זה? בימין זה שלמות, עונג, בשמאל זה חוסר, צמצום. זה גם בחוץ שלי, אבל הוא מחוץ אליי. יש מידות כאלה לא טובות שנמצאות אצלי, אבל זה לא אני. ככה צריך להרגיש? בימין, כן. עוד מעט גם מבין למה. יש לי אמון שלם שאני טוב. יש דבר מסוים שאני לא יודע? בסדר, אני אעבוד עליו. אבל מאיזה מקום אני בא? ממקום מאמין, ממקום שלם. מקום שחווה שלמות. ואותו דבר בחוץ. עכשיו בואו, זה היה רק הקדמה. בעצם מה שעשיתי כרגע, הסברנו את שני המושגים קווים. כי כמו שאתם רואים, על פי ההקדמה הזאת, בעצם לכל המושג התקדמות בחיים, כל המושג הצגת יעדים, כל מה שנלך ללמוד בהמשך ואיך עושים את זה, המושג הזה הוא מאוד מהותי ומאוד קריטי. אם אתה לא יודע שיש ימין בכלל, אז אתה במקום מסוים, זה משהו, ימין זה משהו אחר לגמרי, בנפש, בחוויה, בעולם הפנימי, משמאל. אבל, פה נחזור ללמוד על הטוב והתיקון. כן.
יש לי שאלה. כן. אנחנו עושים גם את ימין וגם את שמאל, כדי בעצם להתקדם, כדי להיות בעצם היעד.
שאלה מצוינת. שאלה מאוד מאוד טובה. התשובה, מיד ניתן אותה, מיד בלימוד, אבל בעצם אפשר כבר לראות בתרשים שלפנינו שבתיקון יש ימין ושמאל ואמצע, שילוב של הימין והשמאל. אף אחד לא בא להגיד שאין צורך בשמאל, ודאי שצריך את שניהם ביחד, אבל מה שמעניין אותנו כרגע זה התור. בואו נסתכל לעולם התור. ומה קורה כאן? כבר אמרנו את זה מקודם, בסוף השיעור הקודם. כתוב פה כך, בתרשים שלפנינו, שהחוויה או המציאות או העולם הנשבר, המתמוטט, שמשתקף כמו שהסברנו בתוכנו, או תודעה מתמוטטת, זה תודעה שבעל מודע, בכתר יש שם אריך ואין שם עתיק. זה אותה אמירה שאמרנו בקודם בשם הארי. שזה אומר שבצורה יחסית, אם אני מנסה להשוות תוהו מול תיקון, אז אני אומר כך, תוהו זה נטייה של שמאל בלבד. יש שם עוד דברים, אבל הדומיננטי שם זה השמאל, כי השורש לו זה רצון. ואילו תיקון, קודם כל יש שם חידוש שיש שם ימין, יש שם גם שמאל. יש שם גם שמאל. אבל יש חידוש שיש שם ימין. זאת אומרת, כאילו תיקון זה משהו מאוזן, כולל ימין ושמאל. ומילא גם אמצע, שמאל במהותו הוא גבורתי. ומהותו שייך לקו שמאל. עכשיו, איך זה כמובן נחווה במציאות? זה נחווה במציאות שעוד פעם, יבוא מישהו יגיד, וואו, אתה יודע כמה תענוגים יש בתור? אתה אומר שאין שם תענוג, יש שם הרבה תענוג. אין שם תענוג עצמי. יש שם מרדף אחרי תענוג, כי הוא מאוד חסר, ובדרך כלל התוצאה של זה, את מצב תוהי מובהק, זה נגעת בתענוג, ומיד נגמר לך, ואתה ישר מחפש הלאה. זה כמו מרדף אינסופי. אין שם רגיעה. עולם שלנו, שהוא ודאי בחוויה החיצונית של העולם, לפני ההתפתחות שאנחנו צריכים לדאוג כל אחד בתוכנו או בחוץ להתפתח, עולם שלנו זה עולם שמאוד רחוק משלמות עצמית. לא מדבר כרגע גילוי, באמונה בכלל בקיום של זה. וזה גורם, אחד התופעות הכי פשוטות של המצב הזה, שאחד הדברים המפחידים, לפחות את רוב בני האדם, זה להיות רגע עם עצמם. יש לנו היום טכניקות מופלאות, טכנולוגיות שהקדוש ברוך הוא דאג להקל סבלם של החולים, חולי הטוב, לדאוג שרגע אחד הוא לא יצטרך לחשוב על עצמו. שהוא כל הזמן יוכל להשיח את הדעת. תראה עכשיו מה הפינטז זה שנמצא שם ונותן לך איזה תמונות, או תראה עכשיו את זה, או תראה כך, תעסוק בזה, אבל לא עם עצמך. למה? כי ברגע שהוא באמת יסתכל על עצמו, וינסה וגם אם הוא יסתכל על עצמו סביב וסגם, זה גם לא ייתן לו רוגע. אז הוא צריך להמשיך. אבל אם הוא יסתכל על עצמו, בוא אני אהיה אני כמו שאני, בלי. מה יהיה שם? מה הוא ימצא? חלל ריק. חלל ריק זה מקום עוד מפחיד, החלל הזה. ולכן, אחד הנקודות הכי חשובות של חיפוש עצמי, ששם האדם מתחיל לחפש את עצמו, זה שהוא כאילו מנסה, וזו תנועה מאוד נכונה, הוא כאילו מנסה להרפות מכל המרדף החיצוני, שהוא כולו רצון, ולנסות טיפה למצוא רוגע, חיבור על עצמו, אמונה בעצמו. ושוב, החיפוש הזה, שצריך לעשות בצורה נכונה, זה בעצם חיפוש אחרי הימין, שבעצם מאוד חסר בשמאל, כמו שהארי אומר, שהשמאל עם כל האנרגיות שלו, גם הוא בעצם רצון אינסופי. ולכן עוד פעם, יש טכנולוגיות שעושות את זה, יש חומרים שעושים את זה, יש כל מיני דברים שעושים, אבל הם מחפשים כאילו, וגם אלה שכאילו מחפשים, זה אחד התופעות הכואבות, שהוא כבר מחפש את עצמו, אבל הוא שם לב שכדי לחפש את עצמו, הוא חייב כאלה דברים שירחיקו אותו מעצמו. יש כאלה חומרים שמתשתשים את החוויה העצמית, הוא רוצה להיות במנוחה, אבל הוא זקוק למשהו שמשכיח מעצמו. למה? בוא תשב עם עצמך נקי לגמרי, מחובר לעצמך, ללא איזה עיסוק מטריד, ותהנה. אין לו מה ליהנות. עוד פעם, לא מדברים על מישהו, מדברים על כולנו. זה המצב הטוי, זה קיים בתוך כל אחד ואחד המצב הזה. רואים אותו לפעמים בצורה יותר קיצונית, בצורה פחות קיצונית, אבל זה מצב מאוד טבעי בהוויה הפנימית שלנו. שזה בעצם המצב הטוי, שכמו שאמרנו, הסיבה לזה היא שבתור יש רצון וחסר שם חלל. עכשיו, על פי זה, לפני שאני ארד לנתח קצת יותר לפרטים, מה שנספיק היום, את התכונות שיוצאות מהעקרונות האלה של טוב ותיקון, אבל אולי נחזור על הנקודה. אז מה יצאנו כרגע? טוב הוא, כמו שהארי אומר, רצון ללא תענוג, לכן זה נטייה אל השמאל, אל החוסר העצמי. בתיקון יש גם תענוג, גם רצון ושילוב ביניהם, שזה קו האמצעי. שילוב מאוזן ביניהם, שזה נושא בפני עצמו. עכשיו, מתוך התפיסה הזאת, אני רוצה שקודם כל נלך, ופה אני אענה את השאלה ששאלנו, נענה את השאלה ששאלנו בתחילת הדברים על שלמה המלך, שאמר משפט שאנחנו לא לגמרי מבינים אותו, במבט ראשון. שאלנו, איך הוא אמר שהכל נשבר כשיש גאון וגבר רוח? הרי גאון וגבר רוח זה אותו מקום, זה אותו מקום שלכאורה נותן לך את הכוחות לפעול ולהצליח. ככה שאלנו בתחילת הדברים. עכשיו, בשביל זה, כדי לענות את התשובה לזה, בואו תסתכלו מה שכתוב מתחת למילה תיקון ומתחת למילה טוב, ונראה מה המילים שכתובות שם. מתחת למילה תיקון כתוב ביטול. מילה חסידית מאוד יסודית, שהיא השורש של כל המושג תיקון. ליד המילה ביטול כתובה המילה אחדות. התכונה העיקרית של התיקון, אחדות. הסתכלו על התוהו, כתוב שם ישות, וליד זה כתובה המילה פירוד. עכשיו בואו ננסה, נחזור על השאלה וננסה להבין זה פה. ישות זה ישנו, אני ישנו. ביטול, אני איננו. האם תוהו אני ישנו? זה המילה שמתוארת, עולם התוהו זה עולם של ישות. אז פה אנחנו עכשיו צריכים להבין מה זה ישות. מה זה המילה ישות? או מה זה אותה גאווה, גאון, ששלמה המלך דיבר עליו שהוא מקור המשברים. שזה כמה גם ישות. ישות פירושה האמיתי זה חוסר ערך שמחפש את הערך בחוץ. מחפש את האישור בחוץ. זה נקרא ישות. זאת אומרת, ישות, ההגדרה שלה, הפנים שבה זה חלל, חוסר ערך, אין לי ערך, ומגלל שאין לי ערך, אני מתנסה. מה זה מתנסה? מתגאה. מה זה להתגאות? להתגאות, המשמעות האמיתית למילה גאווה, בעייתית, כששלמה לרד דיבר עליה, גאווה פירושה לראות את עצמי יותר מהאחר. זה נקרא גאווה. עכשיו, למה אני צריך לראות את עצמי יותר מהאחר? כי כשאני יותר ממנו, אני קיים. מה נותן לי את האישור שאני בר ערך? מצד עצמי אני לא בר ערך. אז כשאני רואה שיש לי הישג יותר ממנו, אני קיים. ואז יש לי גם דחף פנימי כדי להיות קיים, להנמיך אותו. ולכן ישות זה אותו מישהו שבגלל שהוא בפנים חסר ערך, הוא כל הזמן מחפש להנמיך את הסביבה שלו, כי אז הוא נהיה בר ערך, כביכול.
אבל זה רק במילים, כי בתוך תוכו הוא חסר ערך.
מצוין, רק במילים, זה רק נראה ככה. ולכן גם מה קורה? שאם חס וחלילה מישהו יהיה במשהו אחד שעל פיו הוא ניסה לבנות לעצמו את הערך יותר ממנו, הוא פתאום מוצא את עצמו מאוד מאוד למטה. מרגיש את הנחיתות שלו. זאת אומרת, ישות פירושה חוסר פנימי, נחיתות פנימית שמתנסית. הדוגמה לישות, מי שרוצה לקרוא תיאור ישותי מעניין בתנ"ך, יקרא את מגילת אסתר ודברי המן. המן הוא טיפוס ישותי מצוין. מי ידמה לי ומי ישווה לי ומי המלך רוצה להיות חפץ בעיקרו, ופתאום נשבר. מי איפה שהוא חשב שהוא נמצא, היא גרמה, הגיע ברגע אחד לתחתית, אותו משבר. זה המן. חכמים נמדו גילו לנו שהמן היה הפחות שבשרים. זאת אומרת, שהוא מצד עצמו, בחוויה הפנימית שלו, הוא היה הפחות שבכולם. או במילים, הנחות שבכולם. רק היה לו איזו התגדלות על. זה בדיוק דוגמה של ישות. הוא נראה מאוד גדול, הוא עכשיו תופס מאוד מעמד, ואתה רואה עליו, במתח שלו, איך כל אחד מאיים עליו, בגלוי או בסתר, ולכן הוא נהיה תוקף וכועס ומאוים, וצריך להנמיך ומקנה. כי בפנים אין לו אמון אמיתי בעצמו. זה נקרא ישות. ואז הישות יכולה להופיע בשתי צורות, או בהתנסות, או בתחושת נחיתות. אבל זאת הסחורה. הנחיתות וההתנסות זה שני צדדים של אותו מטבע. שמה הגרעין שלהם? חלל ערכי. תכונת הישות מופיעה כלפי הסביבה במאבק תמידי. יש שם מלחמה תמידית עם הסביבה. מה מפריע לך בסביבה? בשורש שמפריע לך זה עצם הנוכחות של השני. כי עצם, אם הוא קיים, זה מאיים עליי. בעצם הנוכחות. יש סיפור חסידי מעניין על חסיד שהגיע לרבי הצמח צדק, האדמו"ר השלישי של חב"ד, ובא בטענה שהוא האמין בה. לכן הוא אמר את זה לפני הרבי, כי בדרך כלל לא היו אומרים שטויות לפני הרבי. הוא האמין בה, זה הייתה לו מצוקה אמיתית, והוא חשב שהוא צודק. הוא אמר שהוא לא, קשה לו מאוד. כל פעם שהוא בא לבית כנסת, כולם דורסים עליו. כולם דורסים עליו. שמה הוא התכוון, כולם דורסים עליו? דורכים עליו? זה אומר לי ככה, וזה ככה, וזה לא מתחשב בי, וזה... כאילו הייתה לו תחושה סביבתית שכולם נגדו. הצמח צדק אמר לו, למה כשאתה בא לבית כנסת, אתה ממלא את כל החלל של הבית כנסת? אז כולם דורסים עליך. תשב במקום שלך. עכשיו, אתם יודעים למה הוא מילא את כל החלל של הבית כנסת? כי לא היה לו מקום. לא היה לו מקום שלו בחוויה, אז הוא כאילו רצה להיות יותר מזה, יותר מזה, יותר מזה, ואז כולם כאילו פוגעים בו. וזה המאבק התמידי שקורה עם הסביבה. מול זה, כשיש לך אמון, לא מעט נדבר על זה יותר בהרחבה, במקומך, קורה יחס אחר לגמרי. לכן, ישות בעצם מולידה תחרותיות עם השני. קנאה, מאבקים, איומים. היום יש שיטה מאוד לא, צריכים מאוד להיזהר ממנה, אני אומר את זה בלשון המעטה, קוראים לה לפתח מצוינות. מה זה לפתח מצוינות? שתדאג להיות הראשון מעל כולם. תצטיין. זה תהיה יותר. תשיג יותר. התודעה הזאת, של להיות יותר, כאילו לבנות את האני יותר מהאחר, זה תודעה מאוד הרסנית. היחיד שאתה צריך להתחרות איתו, וגם שם אל תתחרה, זה עצמך. יש לך יעדים, תבטא את מה שיש בך. אל תהיה במתנסה, אל תהיה בתודעה מתנסה שנאבקת באופן תמידי עם הזולת. עכשיו כל זה כי יש משהו במרדף האין סופי שמבטא רקנות, שזה אופם, זה אותה ישות, שלכן יש שם פירוד. זאת אומרת, חוסר יכולת חיבור. עכשיו, אופם, זה נושא מאוד מאוד רחב, רק ביטלו את נקודת התנועה שבזה, שיש מקומות של מאבק חיצוני, שבעצם כולם מבטאים את אותו חוסר פנימי אמיתי. מה כתוב מול זה בתיקון? המילה שם זה ביטול. מה מתבטל? מה מתבטל בתיקון? הישות מתבטלת. איך הישות מתבטלת? ישות זה ההתנסות, הלהוכיח את עצמי, הלחפש כל הזמן אישור מול אנשים. אם נותנים לי אישור אני קיים, אם לא נותנים לי אישור אני חסר ערך. כל זה צריך להתבטל. הישות צריכה להתבטל. איך הישות מתבטלת? לכן כתוב במאמרי החסידות שביטול זה גילוי של העצמי. עצמיות היא הביטול. מה זה עצמיות? ההתחברות למה שאתה כי זה אתה. כי את זה נתן לך הקדוש ברוך הוא. עיקר הביטול זה, אתה יודע שאת זה נתן לך. כל אחד יש בו ערך עצמי לא מותנה בשום סביבה ושום אישור. כל אחד יש לו תפקיד ייחודי בעולם שלא מותנה בשום אישור ושום סביבה. זה קיים בו. הוא לא צריך את האישור. אישור יעזור, אישור יכול להוסיף, שזה הצד של השמאל. אבל זה לא המהות שלך. המהות שלך, הערך האמיתי שלך, צריך להיות לא מותנה בשום דבר. האמון שהאדם מאמין בעצמו ללא תנאים, כי זה אני, זה נקרא עצמיות במושג שמתקרב אלינו. זאת אומרת שאתה מאמין בעצמך, כי מה? כי אתה קיים. אז אם אתה קיים, יש לך מקום. אם אתה קיים, יש לך ערך. אם אתה קיים, סימן שהקדוש ברוך הוא רצה אותך ואוהב אותך. הקיום העצמי הזה גורם, מאפשר לך להתבטל מהישות. כי מה? אם אני קיים, אז אני רגוע בתוך עצמי. אז אני לא צריך להיות יותר ממנו. ההפך. מתואר במאמרי החסידות, שמי שהוא בתיקון, או כמו שאמרנו כאן בביטול, הוא רואה את ההצלחה של האחר, לפעמים זה בושה להגיד, אבל הוא רואה את ההצלחה של האחר, זה עושה לו טוב, נהנה מזה, יופי שיש לו. הוא רואה את הכישלון של האחר, זה כואב לו. למה כואב? הוא סובל, מסכן, נכשל. מי שנמצא בישות, מוסבר בהרחבה בחסידות, שהוא רואה את הכישלון של האחר, הוא מהנה. זה כאילו אם הוא לא, זה יכול להיות אפילו מחשבות מאוד עדינות. הוא לא. אז אני כן, כי אני יותר. וכשהוא רואה את ההצלחה של האחר, עם כל העוברים לו את המחשבות, אם הוא כן, אז אני לא. ולכן יש שם הישות, זאת אומרת, אותו מקום יוצר איזה מין ניתוק סביבתי, מאבק תמידי, ואילו הביטול, כיוון שיש לך עצמיות, אתה יכול, וזו המילה כאן, להתאחד עם האחר. לי יש את מקומי, לא יש את מקומו. אולי אני יכול להעניק לו, והוא יכול להעניק לי. יש איזה דו-שיח, יש איזה חיבור שיכול לקרות בינינו. זאת אומרת, התכונה הזאת העיקרית של הביטול, היא בעצם ביטוי של העצמיות, איפה מתגלה העצמיות כרגע? איפה בנפש היא מתגלה? קו ימין. במקום הזה של העונג. עונג זה ביטוי בחוויה של אני קיים. שיש בי קיום מצד עצמי. עכשיו מתוך זה הבנו שם את המילים ביטול ואחדות מול ישות ופירוד. שזה התכונות של טוב ותיקון בשורש. וזה כמובן נובע מגלל שבתוהו יש רק רצון, ורצון זה חלל, הוא חייב למצוא את עצמו בהישג בחוץ, באישור בחוץ, ותיקון זה תענוג, אז יש לו את זה בתוך עצמו. אבל המאפיין של התיקון, כמו שהעירו מקודם, כמו שרואים את זה פה, שתיקון יש בו גם ימין וגם שמאל, ממילא יש לו גם אמצע. אמצע זה השילוב של הימין והשמאל, שאת המושגים האלה של האמצע. האמצע שהוא משלב את הימין והשמאל, זה דבר שעוד נצטרך לדבר עליו בהרחבה, מה בעצם הדינמיקה שלו. אבל העיקרון הוא שבתיקון יש שמאל, אבל יש גם ימין. אם יש שני צדדים, מה יש? איזון. האיזון מתגלה באמצע, אבל כדי שיהיה איזון, צריכים שני צדדים. לכן התכונה העיקרית של תיקון זה איזון. אחד התכונות העיקריות. אנחנו נראה עוד סימפטומים שכולם אומרים אותו דבר. זה מקום מאוזן. מה התכונה העיקרית של תוהו? זה קיצוניות. קיצוניות נובעת כי יש לך בנפש קצה אחד, הכוונה הקו החסר. אז ממילא משם באה בתכונה פשוטה הקיצוניות. עכשיו התכונות האלה שתור הוא קיצוני או רואה חצי תמונה, תור הוא תמיד רואה חצי, הוא אף פעם לא רואה שני צדדים. אם אני רוצה זה עד הסוף, ואם אני לא רוצה גם כן עד הסוף. אין שני צדדים. תיקון במהותו רואה מכלול, לא הקצנה. זאת אומרת, חוויה מתוקנת זה חוויה שרואה צדדים שונים ואת הכלל שעולה מתוך אותם צדדים. על פי זה, אפשר לראות עוד תכונה שרשומה פה בדף, אנחנו נלמד עוד דברים שעולים מתוך המבנה הזה, אבל פה ניקח עוד נקודה אחת לפחות, שמסומנת לפחות בדף, אז נראה אותה כאן בצורה ברורה. תסתכלו על הדף ותראו מה מודגש בצבע אפור, מה מודגש בתיקון ומה מודגש בתור. רואים שהמידות מודגשות בתור והשכל מודגש בתיקון. שכל ומידות זה כבר התודעה הגלויה. אנחנו לא אומרים פה על הכתר, אומרים איך זה מופיע בצורה גלויה. יש גם בתור וגם בתיקון שכל ומידות. אבל בתור הכוח הדומיננטי הראשוני הוא הכוח הרגשי. השכל תמיד מקבל הצדקה, תירוצים, עיוות על פי הרגש. או בלשון שאולי מוכרת לחלקנו, לב רגשות שולטים על המוח. או בלשון של התורה ממש, השוחד יעבר עיני חכמים. מה זה שוחד? שוחד זה התרגשות ראשונית, אינטרס, קרבה רגשית. מה עושה השוחד? מעוות את התמונה האובייקטיבית. זה נקרא מעבר עיני חכמים. כאילו אתה לא רואה את התמונה כמו שהיא. אתה רואה חצי תמונה, אתה רואה נטייה על אחד, אתה לא יכול לראות שהוא חייב, אתה יכול לראות רק שהוא זכאי, אם קיבלת את השוחד. אתה רואה חצי, הקצנה. עכשיו, למה בתור שיש בו שכל ורגש, למה הרגש הוא יותר דומיננטי? עכשיו, זה נושא עמוק בהבנת הנפש, אני אגיד אותו בקיצור. מבואר במאמרי החסידות ששורש הרצון, הרגשות זה ברצון. הכוח הדומיננטי ברגש זה הרצון. כמו שהרצון זה דחף החוצה, גם רגשות תמיד מבוססות על התייחסות החוצה. אדם מאוד רגשי, מאוד זקוק לסביבה ולאישור סביבתי. הרגש דוחף אותך החוצה. למרות שבתוך הרגש הרגשות יותר ימניים, יותר שמאליים, אבל בכללות הוויית הרגש, ההתרגשות, היא יותר סביבתית. שכל, שיש בתו גם רגש וגם שכל, אבל שכל בתיקון הוא הכוח הדומיננטי. ולמה? כי שורש השכל הוא בתענוג, בנפש. שוב מושג מאוד עמוק שכתוב במאמרי החסידות, שהשורש הפנימי של שכל זה דווקא הוויית התענוג. איך אפשר לראות את זה? בואו נראה את זה בצורה פשוטה. אדם רגשי מאוד זקוק לסביבה, יחס החוצה. אדם שכלי שמפעיל עכשיו את השכל לעומק, מה הוא צריך? שני דברים. שהסביבה לא תפריע, שיהיה שקט, הוא צריך גם להרגיע את הרגשות שלו. אחד מהדברים שמאוד עוזרים לעבודה שכלית, זה לא להתרגש. בזמן שאתה מתרגש, השכל לא מספיק עובד. חשיבה עובדתית אמיתית, מנתחת, בוחנת, מעלה רעיונות חדשים, באה בעיקרה בשקט פנימי. ההתרגשות בעצם בולמת את כוח החשיבה. כן. עכשיו, לא נענה כרגע את השאלה הזאת, זו שאלה עמוקה מדי לחמש דקות הקרובות שנשארו לנו, אז נשאיר את זה כרגע. עכשיו תראו, אני רוצה רק שנבין את זה עד הסוף, את הרעיון שכרגע אמרנו. מה זה תענוג? תענוג זה ההתחברות לעצם ההוויה שלי, כמו שהסברנו מקודם. תענוג זה הקיום, זה אני. מה זה שכל? זה העובדות, כמו שהם. זאת אומרת, תבינו עכשיו את הקשר. כמו שהתענוג בנפש זה עצם ההוויה, השכל זה אותו מקום שרואה את המציאות כמו שהיא, עובדתית, אובייקטיבי. אחרי שאתה רואה את המציאות כמו שהיא, ובדרך כלל תכונת שכל, שכל אמיתי רואה שני צדדים. כשאני מבין שזה טוב, אחד הראיות לזה שאני מבין גם מה חסר פה. אם אני מבין באמת מה טוב פה, אני מכיר את המגבלות של זה, ואני מכיר את המעלות של זה. זה סימן שאני רואה עם שכל. כשאני מכיר את עצמי עם מודעות אמיתית, זה חייב להיות שאני מכיר, כי זאת המציאות, את המעלות שלי, הגלויות והגנוזות, ואת החסרונות שלי. אם אני מכיר את המעלות ואת החסרונות שלי, אני מכיר את עצמי. אם אני מרגיש את עצמי, זה עובד כך. יש זמנים שקיבלתי מחמאה, אני חושב שאני מושלם. אין לי שום חסרונות. ויש זמנים שקיבלתי איזה ביקורת, ואני חושב שאני הנחות שבכולם. זה תחושת הרגש. רגש, החוויה הרגשית היא קיצונית. היא נותנת חצי תמונה. אחד התכונות שרואים את זה, על כל פשעים תכסה אהבה. יש פה פשע, אהבה מסתירה על זה. על כל פשעים תכסה אהבה, על כל מעלות תכסה, יכסה הפחד, הפגיעה, הכעס, השנאה. אם אתה עכשיו מרגיש פגוע, שונא, כועס, כשאתה מסתכל על אותו אחד שעשה לך את זה, מה אתה רואה בו? רק חסרונות, ואם זה כעס, אתה כבר לא רוצה שהוא יהיה בכלל. כשתירגע, תירגע, אתה תתפלא. רגע, יש לו כך הרבה דברים טובים. אבל בזמן ההתרגשות, התמונה הופכת להיות קיצונית, מבחינה רגשית. עכשיו, עוד פעם, זה לא סתם קורה ככה, כי זה תכונות רגש. רגש ביחס לשכל, וכמובן הכוונה רגש מפעיל שכל, מעוות שכל, שהוא הדומיננטי, רגש כזה הוא טוי. כי הכוח הרצון הוא הדומיננטי פה. רגש שבא על פי העובדות ההגיוניות, רואה את המציאות, ואז נמשך בצורה נכונה למה שהשכל ראה שזה טוב, רגש כזה הוא מתוקן. אבל למה הוא מתוקן? הוא שייך לעולם התיקון, כי הוא בא בעקבות החשיבה העובדתית. מתוך זה עולים לנו כמה כללים, שמתוך מה שכרגע אמרנו. כשאנחנו מנסים לזהות יעד מתוקן או טועי, על פי הכללים שלמדנו, אז אנחנו נראה הרבה פעמים, יעד טועי יהיה מוקצן, מתעלה מעובדות, משנה את התמונה על פי הרצון, סוג של התעלמות, ראייה חד צדדית של המציאות. אני אומר פה יעד, זה או יעד או אי יעד, כמו פחד, דברים אחרים, במקום הטועי. ויש משהו בטוב שמתפקד על פי אותם מקומות. יותר מזה, העומק של מצבי טוב זה בעצם חוסר אמון וקבלה עצמית אמיתית. חוסר רוגע. ומשם אני רוצה כדי להוכיח לעצמי את עצמי או כל מיני מקומות אחרים, כמו שכרגע הסברנו. לעומת זה, יעדים או מצבים מתוקנים, מה שמאפיין אותם, זה יש שם קודם כל יותר רגיעה, יותר ראיית עובדות, התרגשות מתונה בהתאם לעובדות, ולא התרגשות קיצונית שמשנה את המציאות. כל התופעות האלה עולות מתוך מה שכרגע תיארנו, וכמובן לפי מה שהסברנו מקודם, ודאי שמצבים כאלה, שאנחנו מזהים בהם את התכונות הטועיות, מראש יהיו מצבים נכשלים. בואו ניתן דוגמה, כשנבין מדוע, אותה דוגמה שכבר הזכרנו אותה בתחילת הדברים. אני עכשיו מאוד מתלהב על עבודה מסוימת. למה אני מתלהב? בואו עכשיו נבין לפי זה. אם אני אקבל אותה, סוף סוף אני שווה משהו בעולם. סוף סוף הוכחתי לאבא שלי, שעד היום חושב שאני לא הצלחתי לעשות כלום. סוף סוף הוכחתי לו שאני אולי שווה משהו. אם זה הדחף שלי, הוא יהיה מאוד חזק. מאוד מאוד חזק הדחף הזה. אני אתלהב מאוד מאוד. אבל קרוב לוודאי שזה בכלל לא מתאים לי. קרוב לוודאי שאני לא רואה חלקים אחרים, אני לא בוחן פה התאמת כוחות שלי לדבר, מה המשמעות של דברים אחרים. כי מה מפעיל אותי? איזה מין צורך לאישור. צורך ל... ואז התמונה שלי על הדבר, יבוא החבר שלי ידי ויגיד לי, תשמע, זה בכלל לא שייך אליך. הרי אתה לא יודע לעשות את זה טוב. וזה בכלל לא... ולא שאני... אתה יותר מתאים לדברים אחרים. יכול להיות שאני יותר מתאים לדברים אחרים, אבל זה לא מדבר אליי כרגע, כי מה אני צריך כרגע? אישור. ולכן ההתלהבות סוחפת אותי למקום הזה. ואז ממילא בסוף יתברר שזה לא זה. כי יש כאן איזה רגש קיצוני שלא רואה את המציאות, לכן מראש הוא ייקשל. אבל אם אני בוחן ורואה את אותה עבודה, רגוע, אני לא חייב לקבל אותה. מי שמאוד חייב לקבל את העבודה, כבר אני לוקד סתם דוגמה כדי שנבין את זה, מרוב שהוא חייב לקבל את העבודה ובלעדיה אין לי שום ערך, או כל מיני צורות אחרות, הרצון הזה יכשיל אותו, גם אם הוא יתקבל אליה. יש כאן משהו לא נכון מבחינת העניין. משהו שבמהותו יכשיל. אם אני רוצה, אם זה מתאים. מה, המתח? כן, יש מתח, אבל מדוד, בהתאם לעניין. אם לא יצא, אז יהיה משהו אחר יותר טוב. אני צריך לבדוק, אני באמת מתלבט בזה, אם זה מתאים או לא מתאים. תופעות כאלה, שמשם בא הרצון, זה יהיה תופעה, כאילו גישה שקרוב לוודאי יותר תצליח. וזה נכון ככה בזוגיות, וזה נכון ככה בשאיפות עם עצמך להשיג. אני מאוד מאוד רוצה ללמוד. למה אתה כל כך רוצה ללמוד? ולמה אתה לא? לקחת עצמך משימה מאוד קיצונית ללמוד, הרי זה בלתי אפשרי. אבל אם זה יהיה ככה, אז אני כנראה יהיה שווה. אם אני גומר עכשיו את כל השס, אז אני משהו. אבל אם אני לומד עכשיו חצי דף, מה, זה נתן לי משהו על עצמי? אז אין לי אפילו חשק להתחיל. זאת אומרת, המצב הזה, זה כאילו מצבים שהרגש שלי פועל ממקומות שבמהותם הם קיצוניים. עכשיו, ממה זה בא? אז השורשים של זה, זה החוסר אמון בעצמך. החוסר ידיעה לקבל את עצמך. ממילא התופעה הופך להיות קיצונית, מאבדת איזון, וכך הלאה כל שאר הסימנים שנדבר עליהם בהרחבה. אז בכל אופן, לסיום של דברים, מה נסכם את הנקודה שראינו היום, שאיתה אנחנו רוצים להתחיל. למדנו שבעצם התפקיד של האדם בעולם, ורק ככה הוא מתקדם לעצמו, האמיתי, למימוש עצמו האמיתי, זה דווקא עשייה והתקדמות וביעדים שבחוץ. הליכה זה תמיד החוצה, כמו שאמרנו. אבל ההתקדמות הזאת מול היעדים שבחוץ חייבת להיות מתאימה לבאמת לך, שבאמת תבטא אותך. הדרך לביטוי העצמי האמיתי זה תיקון. כשאתה פועל, מתבונן, מרגיש ממקום מתוקן, אתה מבטא את עצמך האמיתי. כשאתה פועל ממקומות טועים, לכן זה לא ילך, מקומות קיצוניים, מקומות רגשיים מדי, לא רואים עובדות, כל דברים אחרים, כל זה מרחיק אותך מעצמך, כי התור ביחס לתיקון, התיקון הוא הפנימיות שלנו, והתור הוא החיצוניות שלנו. לכן אנחנו מתחילים עם התור, אנחנו צריכים לדעת לברר אותו. אבל תור זה מקום חיצוני בתוך התודעה. התיקון מבטא את המקום הפנימי האמיתי. לכן ללכת באמת, זה לך לך, כמו שראינו פה דברים, לך לך בחוץ. אבל איפה אתה באמת הולך? לעצמך, לשורשך. ששורשך ועצמיותך, מי שהקשיב טוב למה שלמדנו פה על הדברים, איך שהתיארנו את הביטול, עצמיותך זה כמובן המקום של התיקון, של התיקון. זה נקרא עתיק, זה העצמיות שלך. התענוג הפנימי. אז אתה הולך בחוץ, אבל בעצם לאיפה אתה הולך? לעצמיות שלך. ואם אתה הולך בחוץ ומתרחק מעצמך, וזה בהחלט יכול להיות, אני מחפש יעדים, מחפש דברים, מתחיל התחלות, אבל מתחיל ממקומות כאלה, שלכן זה גם נכשל ונשבר, והולך סחור חור, ואני מתחיל וזה נשבר, ומתחיל ונשבר, ומקים ומתאכזב, וכל מיני תחומים אחרים. כל זה בא כי המקום הפנימי המפעיל הוא חיצוני, הוא טוי, ולכן הוא גם מכשיל, ובעצם בזה אני יותר, כמה שאני הולך על זה יותר, אני יותר מתרחק ממה שבעצם נכון. ולכן, על פי כל מה שלמדנו היום, ההנחה הראשונית באופן שאנחנו הולכים ללמוד את הדרך לאמן את עצמנו ואת האחרים להשיג יעדים, השלב הראשון חייב להיות ברור. לא יכול להיות שהשלב הראשון, מה שאני רוצה זה עובדה. עכשיו, לך על זה, אני אעזור לך ללכת. אלא השלב הראשון חייב להיות ברור. כי אם יש ברור, אנחנו נצעד אל עצמנו. כמו שעכשיו הסברנו. אם אין ברור, אנחנו נתרחק. לכן אנחנו צריכים ללמוד, רק התחלנו את זה, לעשות את הבירור בצורה נכונה, בכל תחומי החיים, איך עושים את הבירור, איך מאפיינים את הדברים, איך לומדים לזהות בתוכנו את המקומות הטועים, שהרבה פעמים גם מאוד נסתרים, נמצאים באיזה אמונות נעלמות בתוכנו, שנדבר על זה בהרחבה. חייבים ללמוד לזהות איך מזהים את המקומות האלה, כדי שמתוך זה אפשר יהיה, על די הבירור, ללכת לשלב הבא, שזה באמת השלב של ההליכה, הצעידה. זאת אומרת, אחרי שאנחנו עושים בירור ומזהים את הכיוון, אז נצעד, וצריך את הכוחות לצעוד, שזה השלב הבא. אבל הצעידה אז תהיה אל איפה שאתה צריך להגיע. או כמו שכתוב כאן בפסוק, אל הארץ אשר אראך. אבל אם תלך ללא הבירור, אתה תלך סחור סחור. נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. תחושה כזאת שבסופו של דבר, אתה כאילו הולך, אבל אתה הולך סחור סחור, מבולבל שם בתוך המדבר, ובעצם אתה נלכד וחוזר לנקודת המוצא. טוב, נעצור כאן.